היום בלילה זה היורצייט של רבינו אגרא, הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו, שזכיתי להיות מיוצאי חלציו, זקני, הגאון מרנה רבי אליהו בן רבי שלמה זלמן. אז אנחנו נדבר היום על חג הסוכות במשנת הגאון מווילנה. יש את היסוד הידוע שמסתבר ששמעתם ואתם מכירים, אנחנו בעזרת השם להעמיד את הדברים ונראה איך שהרבה עניינים בחג הסוכות ובמצוות של החג מוסברות ומיושבות על פי יסוד אחד נפלא שידוע בשם אגרא. אני רוצה להקדים 10 קושיות. 10 שאלות בענייני החג, ונראה בעזרת השם שהכל מתורץ ביסוד אחד ממשנתו של רבינו אגרא. קושה ראשונה, הגמרא אומרת במסכת סוכה, דף י"א, סכך, בשביל שסכך יהיה כשר, אומרת הגמרא, צריך שיהיה גידולו מן הקרקע. כל דבר שגידולו מן הקרקע, שגודל בקרקע, ואין מקבל טומאה. זה הדבר השני. זאת אומרת שזה לא כלי, זה לא מתכת, זה לא מקבל טומאה. זה כל הלכות סכך על רגל אחת. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? מאיפה יודעים את זה? למה זה ככה? אז ריש לקיש אומר, כי כתוב, ועד יעלה מן הארץ. שבוע הבא נקרא פרשת בראשית, ועד יעלה מן הארץ. עננים זה כמו גידולו מן הארץ. העד עולה מהארץ, אז זה כמו גידולו מן הקרקע, ואינו מקבל טומאה. אז לכן גם הסכך צריך להיות גידולו מן הקרקע ואינו מקבל טומאה. ואומרת הגמרא שזה מתאים אם מאן דאמר שסוכות זה זכר לענני עקבות. שכך נפסק להלכה, שולחן ערוך, כתוב שהסוכה, אנחנו עושים זכר לעני הכבוד. הבך אומר שזה נפקא מינה שצריך לכוון. צריך לכוון פה גם את הטעם של המצווה. כי כתוב, כי בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי. הבך אומר חידוש, משנה ברורה מביא את זה להלכה, שצריך לכוון את הטעם של המצווה. מה מכוונים בסוכות ישבתי? זכר לעני הכבוד. כך נפסק לשוחן, בהלכה בשוחן ערוך. אומרת הגמרא, בגלל שסוכה זה זכר לעני הכבוד, לכן צריך שהסכך יהיה דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. שואל ערוך לנר במקום, דף י"ב, קושה עצומה. הוא אומר, אם ככה, מה ישנה דכולם קשרות לדפנות? הבסוכות מדבר היו גם הדפנות מענני כבוד. אנחנו יודעים שענני הכבוד הקיפו אותם גם מארבע רוחות. אז אם ככה, הסוכה זה זכר לענני הכבוד, אז היה צריך להיות שגם הדפנות יהיה להם את אותה הלכה, אותו התנאי שצריך שיגידו לא מן הקרקע ואין מקבל טומאה. ואנחנו יודעים שלהלכה נפסק שדפנות יכולים להיות גם דבר שמקבל טומאה, גם כלי, כל דבר, לא צריך להיות גם גידו לא מן הארץ. זו השאלה ששואל ערוך לנר, והוא משאיר בצריך עיון. הוא לא מצא תשובה על זה. למעשה בחידושי הבך, כבר קדם לו בקושה הזאת, וגם בשו"ת יד אליהו, שו"ת קדמון, גם שואלים את השאלה הזאת. שאלה דומה לזה, שואל הראם, רבי אליהו מזרחי, על רש"י בפרשת בעלותך. רש"י שם כותב שנזכרו בכתוב 7 פעמים לשון ענן, כדי להגיד שהיו 7 עננים. אחד מלמעלה, אחד מלמטה, שישר להם את הדרך ויציל אותם מנחשים ועקרבים, 4 רוחות, ואחד מקדימה שהראה להם את הדרך. שואל שם הראם, רבי אליהו מזרחי, גדול פרשני רש"י, מדוע לא צוותה התורה לעשות בסוכה אחת מלמעלה ואחת מלמטה, מארבע רוחותיה, מאחר שהסוכה אינה אלא דוגמת העננים שהיו מסביבים את ישראל מלמעלה ומלמטה, מ4 רוחותיהם? שאלה דומה, אבל הוא שואל, למה לא מצאנו שצריך שגם יהיה איזשהו זכר לענני הכבוד, גם מלמטה, גם מלמעלה יש, אבל גם מלמטה, וכנראה שהוא מתכוון גם לשאול, גם את הארבע דפנות היינו צריכים שיהיה ארבע דפנות, והרי ההלכה היא שלא צריך ארבע דפנות. למעשה הצידה לדרך על הראם, הוא לא הבין ככה את השאלה של הראם, כי הוא אומר, לא הבנתי, למה לא הקשה קושיה זו על המשנה, שאומרת שמספיק שלוש דפנות, שתיים ושלישית אפילו טפח, שיקשה על זה. למה לא צריך ארבע דפנות שלמים, כדי שזה יהיה זכר לענני הכבוד? אני חושב שהראם מתכוון גם לשאלה הזאת. מתכוון גם לשאלה הזאת, הוא רק מוסיף. גם מלמטה היה צריך שיהיה איזשהו, לא יודע, נעשה איזה שכח למטה, לא יודע. אבל כל פנים, איך אתה יכול להגיד שזה זכר לענני הכבוד, אם אנחנו לא עושים באמת זכר לענני הכבוד במילואו? כמו שהצידה לדרך מקשה מפורש, לא צריך ארבע דפנות, והיו עננים בכל ארבע צדדים. זאת שאלה השנייה. שאלה השלישית, קושיית התוספות. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה מצוות, שאפילו שהן מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל מצוות שנתקנו על נס, והנס כלל גם את הנשים, אז אומרים את הסברה של אף אין היו באותו הנס. של תוספות, אבל סוכה, אנחנו רואים שהתורה פטרה נשים. נשים פטורות ממצוות סוכה. אפילו שגם הם היו באותו הנס. נשים לא ישבו בענני כבוד. גם ישבו בענני כבוד. מה עם הסברה של אף אין היו באותו הנס? אז נכון, שיש תוספות במסכת פסחים, שמתרץ שהסברה של אף אין היו באותו הנס, זה סברה רק במצוות דרבנן. רבנן תקנו מצווה, הם כללו גם נשים אם אף הם היו באותו הנס. אבל תוספות במסכת מגילה בדף ד', פורש לא כך. פורש שזו סברה מדאורייתא. זאת אומרת, שגם במצווה שהיא מן התורה, אם אף הם היו באותו הנס, הם צריכות להיות חייבות. תוספות שם מקשים, למה צריך דרשה מיוחדת לחייב אישה, שאישה חייבת באכילת מצה? די פה כלי שחייבות משום שאף אין באותו הנס, כך של תוספות. אז זה תלוי בשני התירוצים שם, אבל כל פנים, לפי התירוץ, אחד התירוצים של תוספות יוצא ברור, שגם במצוות דאורייתא, אם זה לזכר נס, ונשים גם היו בכלל הנס, צריכה להיות חייבות. אז איך ייתכן שמסוכה, שזה זכר לענני הכבוד, נשים פטורות. שאלה רביעית, שאלה מאוד פשוטה. מה הקשר בין שתי המצוות המיוחדות של החג הזה? יש מצווה של סוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים, ויש מצווה של לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענף עצבות וערבי נחל. שתי מצוות דאורייתא המיוחדות לחג הזה. האם ייתכן שאין קשר ביניהם? במקרה, יתאחדו פה שתי מצוות בחג הזה? אז אנחנו ננסה להבין אולי מה השייכות בין שתי המצוות האלה של החג. שאלה חמישית, במדרש כתוב שארבע מינים זה סימן לניצחון של בני ישראל בדין של ראש השנה, ביום כיפור. מדרש מביא משל, משל למה הדבר דומה, שניים שנכנסו אצל הדיין, ולתנן ידין מן הוא נוצח. אנחנו לא יודעים מי ניצח בדין, אבל כשמי שיוצא מבית המשפט וביין בידי, כזה כידון, כזה זה ארמה, איזה נשק ביד או איזה סימן מסוים, זה היה סימן שהוא ניצח בדין. ככה גם כן אומר המדרש, ישראל ואומות העולם באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ולתנן ידין מן נצח. אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא ולולוויהם ותרוגיהם בידם, אנו יודעים שישראל אינו ניצוחיה. בני ישראל ניצחו. לפי כך משה מזהיר לישראל ואומר להם, ולקחתם לכם ביום הראשון. צריך להבין איך ארבעת המינים זה שייך לדין של ראש השנה, ואיך זה סימן לניצחון, ובכלל, איזה דין יש בין ישראל לאומות העולם בראש השנה? יש דין לכל אחד ואחד. הוא עומד לפני משפט על מעשיו. פה במדרש שזה משהו שיש בזה ישראל או אומות העולם, אנחנו לא יודעים מי ניצח. זה עניין חדש, לא הכרנו על הדין של ראש השנה. אז עוד פעם, ערך הארבע מינים זה הסימן לניצחון. שאלה שישית, חג הסוכות מוזכר בתורה כמה וכמה פעמים. מעניין?
בעיקרון,
עכשיו
סליחה, שאלה
חמישית
זה שתי שאלות או שאלה אחת?
שאלה אחת, ברור.
מה?
איך הארבע מינים זה סימן לניצחון שלנו בדין? השאלה הרביעית הייתה מה הקשר בין ארבעת המינים לסוכה. השאלה החמישית הייתה מה המשמעות שזה סימן לניצחון בדין. ואגב, נבין מה בדיוק פה הדין שהיה כאן, על איזה דין מדובר פה. מצוות סוכה כתובה בתורה בפעם הראשונה בפרשת משפטים, אחרי זה עוד פעם פרשת כתיסה, אחרי זה עוד פעם פרשת אמור, אחרי זה עוד פעם בפרשת פנחס, אחרי זה עוד פעם בפרשת ראה. אבל מעניין שבפרשת משפטים ובפרשת כתיסה קוראים לזה בשם אחר, חג האסיף. זאת אומרת, בהתחלה התורה קוראים לזה חג האסיף, בפעמיים הראשונות שמוזכר בתורה קוראים לזה חג האסיף, ומפרשת אמור והלאה, חג הסוכות. מה המשמעות של זה? טוב, יכול להיות לחג שתי שמות, אבל אם אנחנו אומרים שבהתחלה זה נקרא בשם אחד, ומכאן ואילך זה נקרא בשם אחר, ודאי שיש כאן איזושהי משמעות בעומק הדברים. שאלה שביעית, בפרשת אמור, בקריאה שקראנו ביום טוב, כתוב את כל פרשת המועדים. אילה מועדי השם, שתקראו אותם במועדם, החג האחרון שמופיע זה חג הסוכות. שם כתוב, וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים להשם. ואז התורה אומרת, ביום הראשון מקרא קודש, ביום השמיני מקרא קודש, ואז מקריבים, התורה רק מזכירה את שמקריבים קורבנות מיוחדים, הקורבנות קריבים פרשת פנחס. פרשת אמור רק מזכר שיש קורבנות מיוחדים לחג הזה, ואז התורה מסיימת, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקרי קודש, להקריב בשביל השם, עולה ומנחה. התורה סיימה את חג הסוכות וסיימה את כל עניין המועדים. מיד לאחרי זה יש עוד פסוק. מתחיל עוד מערכה חדשה על חג הסוכות. אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים, ועוד פעם כתוב, ביום הראשון מקרא קודש, ביום השמיני מקרא קודש, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדה וכפות תמרים. פסוק אחרי זה, בסוכות ישבו שבעת ימים, ואז התורה מסיימת, וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. עוד פעם, יש כביכול חג חדש. אבל כבר סיימנו את פרשת המועדים. כבר סיימנו את חג הסוכות פעם אחת. זה פלא, בפשוטו של מקרא, להבין מה הפשט. תפתחו חומש אחרי זה, תשימו לב. זה פלא. התורה כותבת פעמיים, אחד אחרי השני, כאילו מההתחלה את חג הסוכות. בפעם הראשונה לא נזכר המצוות, ורק בפעם השנייה, למטרה, חוזרת עוד פעם ואומרת, יש חג, סוכות, מקרא קודש, יש מצוות מיוחדות, ארבע מינים, סוכה. מה הפשט בזה? שאלה השמינית, למה סוכות זה זמן שמחתנו? מה מיוחד בחג הסוכות שזה זמן שמחתנו? הגדרה של החג זה חג זמן שמחתנו. על מה השמחה בעצם? הקושייה התשיעית זה הקושייה המפורסמת שהמפרשים שואלים, חידה מעריך בזה כמה מקומות. למה מצאנו חג מיוחד ומצווה מיוחדת רק זכר לענני הכבוד? היו עוד הרבה ניסים לישראל. במדבר עצמו, היה לנו את המן, היה לנו את הבאר. למה חג מיוחד רק לנס של ענני הכבוד? והשאלה העשירית זה הקושייה הכי בסיסית. למה חג הסוכות זה בתשרי ולא בניסן? שאלת הטור. מתחילת הלכות סוכה, ואני תמיד נוהג לומר שהתירוץ של הטור, מה הטור מתרץ? שאם זה היה בניסן, אז לא היה ניכר, לא היה היכר שעושים את זה לשם מצווה, כי זה הפרימוורה, זה האביב, זה הזמן שאנשים, זה הזמן לצאת, כי נגמר החורף, מתחיל הקיץ, עוד לא מדי חם, לא, כבר לא קר, זה הזמן שיוצאים. אבל סוכות זה כבר נגמר הקיץ, מתחיל החורף, זה הזמן, אף אחד לא יוצא עכשיו החוצה לסוכות, אז יהיה ניכר שעושים בשם מצווה. אני תמיד אומר, התשובה הזאת לא מתאימה לנו בברזיל. בברזיל אנחנו צריכים למצוא תשובה אחרת. אנחנו בברזיל בדיוק הפוך, כן?
אבל תמיד ירדת גשם.
אז היסוד המפורסם מאוד בשם רבינו הגרא, אמרנו היום בלילה היורצייט, שזכותו תגן עלינו, כדאי להדליק נר. אז הוא כותב בפירוש שלו לשיר השירים, מיד בהתחלה, כך מובא גם בכל אליהו, פרשת אמור. אומר דבר נפלא מאוד, שנותן אור חדש על כל המצווה של סוכה, ואנחנו נראה איך שזה בעצם מסביר את כל החג הסוכות, ומתרץ את כל השאלות ששאלו. אומר, כתוב, נרחיב קצת בדבריו, כתוב בשיר השירים, יש פסוק, בפרק ב', דודי לי ואני לא, הרואה בשושנים, עד שיפוח היום ונסו הצללים. עד שיפוח היום, יפוח זה מלשון חום, עד שיפוח היום, נהיה חם, ונסו, נסו זה ברחו, הצללים, צל, צל בלשון רבים, צללים. מה הפירוש עד שיפוח היום ונסו הצללים? אומר התרגום, תרגום בשיר השירים. ובזהרות יומה עבדו בני ישראל את איגלה דדהבה. והסתלקו ענני יקרה דמטללין על אבי הון. כשעשו את העגל, הסתלקו ענני הכבוד שהיו מעליהם. זה חידוש, אבל המקור הוא תרגום, שיר השירים. אומר הגרא, מתי העננים האלה חזרו? אז אחרי שהקדוש ברוך הוא הודיע למשה רבינו, סלחתי כדבריך, זה היה ביום כיפור, אומר הגרא, עדיין לא חזרו עננים מיד. כי הרי משה רבינו יורד, ולמחרת הוא מקיל את בני ישראל, ויקל משה בני ישראל, פשט ויקל, זה היה ממחרת יום הכיפורים. ואז מה הוא מצווה אותם? להביא את הנדבה למשכן. להביא את נדבת המשכן. זה ביוד א' בתשרי. ובעצם הנדבה למשכן, זה היה בשביל שהתקיים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שזה הביטוי לסליחה הגמורה של חטא העגל. הנה, הקדוש ברוך הוא כבר הולך להשרות חזרה את שכינתו בתוככם. אז היה פה כמו תנאי. אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יחזור וישר את שכינתו, אתם צריכים בשביל זה להביא נדבה למשכן. אז הם הביאו נדבה בבוקר בבוקר, אומר הגרא, זה י"א וי"ב, או י"ב וי"ג, כי י"א משה רבינו הקיל אותם וציווה אותם. בבוקר בבוקר, הם הביאו להם נדבה בבוקר בבוקר, זה י"ב וי"ג. י"א, נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב במניין ובמשקל, ובתדוו התחילו לעשות את המשקל. ואז חזרו ענני הכבוד. בני ישראל עשו את החלק שלהם. עכשיו רק צריך לבנות את המשכן, ועד שזה יהיה מוכן, אבל זה כבר לא עיכב את חזרת ענני הכבוד. בני ישראל עשו את החלק שלהם, הם כבר הביאו את הנדבה למשכן, אז כבר מתקיימה ושכנתי בתוכם, זאת אומרת, הם כבר ראויים לזה, ואז חוזרים ענני הכבוד. אותם עננים שהסתלקו, הגרא בעצמו כותב את זה לתרץ את קושיית התור. אומר הגרא, ובזה מתורץ מה שיקשו למה אנחנו עושים סוכות בתשרי, כיוון שהוא נגד היקף ענני הכבוד, היה ראוי לעשות בניסן, כי בניסן היה תחילת היקף העננים, זה לשון הגרא. אבל נראה לפי שכשעשו את העגל נסתלקו עננים, הוא לא מביא את התרגום שיר השירים, אבל הוא בעצמו, בפסוק ההוא, בשיר השירים בהמשך, הוא בעצמו ככה מפרש גם את הפסוק. הגרא בעצמו בפירוש הוא ככה מפרש את הפסוק. כשעשו את העגל נסתלקו עננים, ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות את המשכן, ומשה ירד ביום הכיפורים, ומחרת יום הכיפורים ויקל משה בני ישראל, וציווה על מלאכת המשכן, וזה היה ביוד א' בתשרי. וכתיב, והעם הביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר, עוד בית ימים, הרי י"ג תשרי וביוד א' תשרי, נטלו כל חכם לב משה את הזהב במניין ומשקל, ובתדוו התחילו לעשות, ואז חזרו ענני הכבוד, לכן אנו עושים סוכות בתדוו בתשרי. מה כתוב פה? הבנה חדשה בכל הזכר לענני הכבוד. אנחנו לא עושים פה זכר לנס, שהשם הגן עלינו והביא לנו שמירה עליונה כזאת של ענני כבוד, שהיה לנו מאוד מאוד טוב עם זה ונוח עם זה, אבל לא על זה אנחנו עושים חג. אלא זה היום טוב וזה המצווה המיוחדת שאנחנו חוגגים את זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא סלח לנו לגמרי את חטא העגל. עד כדי כך שהוא החזיר לנו את גם ענני הכבוד שהסתלקו מחמתו. ולכן זה דווקא בזה דבר בתשרי. לפי דבריו גם, לא קשה הקושייה, למה לא, אם עושים זכר לנה כבוד, אז למה לא עושים זכר לניסים אחרים, מן ובר? אנחנו לא עושים פה זכר לניסים. זה לא מצווה שהיא זכר לנס. זה לחגוג את השלמות של הכפרה של יום כיפור. וזה מסביר טוב מאוד למה זה מיד ובסמוך אחרי יום כיפור. זה המשך של יום כיפור. יום כיפור כל שנה חוזר אותו, סלחתי כדבריך, ככה כל שנה אנחנו חוזרים עוד פעם וחוסים בצילו יתברך. לא פשוט, עדיין לא פשוט. האמת היא שיש מקור קדום ליסוד הזה של הגרא, המערש יפה, שהוא המחבר של היפה תואר על המדרש, הוא מביא בדרשות שלו בשם ספר קדמון יותר לבנת הספיר, וגם בספר דרשות מערם חביב, הכפות מרים, מערם חביב, הוא גם כן מביא בשם אותו ספר לבנת ספיר, שאומר ממש את היסוד הזה. ספרים קדמונים, מדברים פה על הרבה הרבה לפני הגרא, הם אומרים ממש את היסוד הזה. נבין עכשיו, העניין הזה שהסתלקו נהיה כבוד, בעצם חוץ מהתרגום שיר השירים, בפשט, בפסוק הזה, לא מצאנו לזה עוד מקור, כמעט, כמעט לא מצאנו לזה עוד מקור. זה חידוש עצום. זה חידוש כל כך גדול, אנחנו נראה תקף שלכאורה יש לזה סתירה מפסוק מפורש בתנך. תקף אנחנו נראה, וזה כל גדולי עולם מתקשים מאוד ביסוד הזה. הנפלא של הגרא שמבאר לנו את היום טוב של סוכות ואת המצווה של סוכה, תכף נראה שזה לא פשוט בכלל. אבל מה כן מצאנו בתורה? מצאנו מפורש בתורה שאחרי חטא העגל, השם אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם אשר עלית מארץ מצרים, ושלחתי לפניך מלאך. שלחתי לפניך מלאך, אומר, אני כבר לא הולך להנהיג אותם, בדרך שהנהגתי אותם עד עכשיו, שכשבוך הוא בכבודו בעצמו, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן יומם, לנוחתם הדרך, אני שולח מלאך. אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך. אני לא הולך לעלות בקרבך, אני לא הולך ללוות אתכם בעצמי. אני שולח מלאך. עכשיו, העניין הזה הוא עניין מאוד משמעותי. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרמב"ן בפרשת החימות מעריך מאוד, מאוד מאוד מעריך, וגם בפרשת האזינו. וזה מבוסס על פרק דרב לזר ועל הזוהר הקדוש, שההבדל בין עם ישראל לכל אומות העולם, זה שלכל אומות העולם יש שר, יש מלאך, שהוא אחראי עליהם. מה שאין כן עם ישראל, כביכול השר שלהם זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ישראל זאת אותיות אלי שר. הקדוש ברוך הוא השר שלנו. הוא המנהיג אותם בכבודו ובעצמו. וזה, אומרים חז"ל, הפשט בפסוק, כי חלק השם עמו, יעקב חייב נחלתו. הפרק דרב לזר אומר שכשברוך הוא עשה גורלות, לכל שר, לכל מלאך, הוא הטיל גורל איזה אומה תיפול בחלקו. וכביכול נפל בחלקו של כשברוך הוא עם ישראל, כי חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו, זה נפל בנחלה שלו, בחבל שלו, בגורל שלו. וזה השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. עוד הרבה פסוקים. הרמב"ן מסביר שזו הסיבה למה ארץ ישראל שייכת דווקא לעם ישראל. כי ארץ ישראל זה גם ארץ אשר עיני השם לוקח הבא. זאת הארץ מכל הארצות שאין עליה שום שר ושום מלאך. אלא בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא יתברך בעצמו. לכן ארץ ישראל שייך לעם ישראל. אחרי חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? זהו, בני ישראל איבדו את המעלה הזאת. את המעלה הייחודית שמייחדת את עם ישראל מכל האומות, הנה אנוכי שולח. ושלחתי לפניך מלאך, כך גם כתוב בהמשך בפרשת משפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך למקום אשר חינותי. ענני הכבוד היה ביטוי להנהגה המיוחדת הזאת שהקדוש ברוך הוא מנחה אותם בכבודו בעצמו. וכשאומר התרגום שיר השירים שהסתלקו ענני הכבוד, אנחנו רואים זה פה בפסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח מלאך. משה רבינו בסוף מבקש, מתחנן, לבטל את רוע הגזרה. ובסוף הקדוש ברוך הוא נענה לו. וזה כנראה כלול גם כמה שכתוב, בבקשה של משה רבינו, ונפלינו אני ועמך, ונפלינו, שנהיה שונים, נהיה מופרדים מכל אומות העולם, תחזור להניג אותנו, חווי דבר עצמי. עכשיו נבין, דבר פלא, רבי ניסוסכו מביא שלוש מקומות במאמרי חג הסוכות. אני אקרא את הלשון שלו. מה מיוחד בארבע מינים? מה זה הצירוף של אתרוג עם ערבה, לולב, הדס? יש משהו, יש איזה מכנה משותף ביניהם? אומר רבי ניסוסכו, אשר חכמים יגידו... נכון, כתוב ככה. כתוב בחז"ל שזה בא לרצות על המים. אבל תשמעו איזה דבר עמוק שעומד מאחורי ארבעת המינים. אומר רבי ניסוסכו, אשר חכמים יגידו ואבותינו סיפרו לנו. על פי קבלתם, הלא הוא בספרי המקובלים הראשונים, אשר ארבעה המינים הללו, אין שר שולט עליהם. אין שום שר שולט עליהם, שיאמר לו גדל, רק הם מתגדלים בהשגחתו יתברך שמו בלי אמצעי. הרי גם על כל מין וכל צמח, וכל דבר ודבר יש מלאך שאומר לו גדל, כמו שיש לכל אומה ולכל ארץ, ככה גם יש לכל צמח, כל דבר. שממונה, אחראי, איזה שר, איזה מלאך. הארבע מינים האלו הם מיוחדים בזה שאין שלוט עליהם שום שר. כך כותב בעוד מקום, מיני הקדמונים כתבו בקבלה של אותם הארבע מינים אין שלוט עליהם שום שר, כדרך שאר המינים, רק הם גדלים בהשגחתו יתברך שמו, והוא הוראה נפלאה, בזה שאנחנו לוקחים את זה הוראה נפלאה לישראל, שגם הם אינם נתונים תחת השרים. זה סימן המילתא, שעם ישראל הם עם קרובו, שהם גם כן אינם תחת ממשלת השרים. כמו שאמרנו, ארץ ישראל לעם ישראל, וארבע מינים בחג הסוכות, אנחנו לוקחים אותם. זה הוראה שאנחנו גם כן, בבחינה הזאת, שאין עלינו שום שר במלאך שאחרי שממונה עלינו, שמשגיח עלינו, שמטפל בנו. ככה הם כתוב במגל העמוקויס, בדרושים לסוכות. בספר איתן האזרחי, אין לזה מקור בחזל לכאורה, זה ממש נמסר בקבלה, אבל... פשוט איתן האזרחי, יש דרושים בסוף הספר, והוא אומר שהוא מצא לזה מקור במדרש. יש מדרש בפרשת עמוס שאומר, על כל אחד מארבע מינים, כך טוב, אתרוג זה הקדוש ברוך הוא, הוא מביא פסוקים. לולב זה הקדוש ברוך הוא, הדס זה הקדוש ברוך הוא, ערבה זה הקדוש ברוך הוא. גם ידוע מהריקנטי, שארבע מינים רומז לארבע אותיות השם, י' כו' כי. יש שם סיפור עם חלום. כל פנים, אומר איתן, זה הכוונה, מה פשוט זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, כוונה, אלה המינים שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מטפל בהם, משגיח אליהם, אומר להם גדל. והמקור הכי קדום לזה, זה בסדר היום, אחד מהראשונים, ספר סדר היום, בהלכות לולב, הוא כותב, שמעתי, כי כל אילן ואילן הוא עשב או ירק, יש שר ששולט עליו ואומר לו גדל, וארבע מינים אלו לא ישליטם הקדוש ברוך הוא ויצר ושוטר, אלא הם כביכול מכוחו והשגחתו הפרטית, לכן ציווה לנו לקח אלו מינים המיוחדים לו בחג, להראות לו שהם מצוינים ומסומנים בסימן של מלך. זה עצמו מראה שאנחנו גם כן מסומנים בסימן של מלך. אז קודם כל זה מסביר כבר את הקשר בין מצוות סוכה למצוות ארבעה מינים, נכון? הרי מה זה מצוות סוכה? שחזרו ענני הכבוד. שהקדוש ברוך הוא נענה בסוף לבקשה של משה רבינו, והסכים בסוף להפך ממה שהיה בהתחלה, אחרי חטא העגל שאומר, כי לא אעלה בקרבך, הקדוש ברוך הוא בסוף קיבל את בקשתו, וכן אעלה בקרבך. זה ענני הכבוד שחזרו, זה סוכה, זה גם ארבע מינים. ולכן אעלה, איך כותבים אעלה? כי לא אעלה בקרבך, בסוף, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, והוא כן עלה. אעלה זה א', עין, ל', ה'. זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. זה ארבעת המינים. אתרוג, ערבה, לולב, הדס, אלה. וזה מסביר מה זה זמן שמחתנו. איך כתוב בפסוק? וישמע העם, כשמשה רבינו מודיע להם, מה שהקדוש ברוך אומר, כי לא אעלה בקרבך, ושלחתי מלאך, מה כתוב? וישמע העם את הדבר הזה, ויתאבלו. נהיה אבל. אומר רבינו בחיי, נראה לי, כי ישראל קיבלו עליהם מיני צער, מידה כנגד מינה. כי היו מתחילה עטרותיהם בראשיהם, ושמחת עולם על ראשם, ואתה כאשר שמו בהסתלקות השכינה, נסתלקה השמחה ולקח והתאבל לו. איפה מצאנו בתורה אבלות של כל כלל ישראל? בפעם הראשונה פה. זה היה גורם להפך של השמחה. והתאבל לו. על מה? שהסתלקה השכינה. שהסתלקה, הנה איך נוכי שלך מלאך, כי לא אלה בקרבך. זה גרם והתאבל לו. נו, אז כשחזר, חזרו ענני הכבוד, וחזרה השכינה, וחזר הקדוש ברוך הוא לעלות בקרבם ולהניג אותם, זמן שמחתנו. זה הגורם לשמחה. וזה מסביר למה זה הסימן של הניצחון בדין. מה זה הדין שיש לנו אומות העולם? אז כתוב בנציב ובחוכמת שלמה, לרבי שלמה קלוגר ועוד, בשפת אמת, שכל שנה ושנה בראש השנה, יחד עם הדין שיש לנו על מעשינו, יש עוד פעם כתרוג של אומות העולם כלפי הקדוש ברוך הוא. למה אתה מפלה את עם ישראל? מה מיוחד בהם? תעזוב אותם. לא מגיע להם, הם לא רואים לזה. אותו בחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו והפך אותנו להיות חבל נחלתו כחלק השם עמו, על זה יש כתרוג כל ראש השנה וראש השנה. כך כתוב בספרים. שלמה קלוגר בהלכות ראש השנה מסביר מאוד יפה שזה מה שכתוב, שמסתפרים ונכון ולבשים בלבנים להראות שאנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. כולם שואלים, איך אפשר להיות בטוחים שנצא זכאים בדין? הרי גם זה ההפך יודעים שחשוב שיהיה אימת הדין ושלא יהיה מצב של שלום יהיה לי כי בשירות ליבי עליך. אדם לא יכול להיות בטוח, בטוח יהיה בסדר. ופה בהלכה כתוב שמסתפרים ולבשים לבנים כי בטוחים שנצא בדין. אומר בשלמה קלוגר, לא. בטוחים שנצא בדין זה על החלק הזה של כלל ישראל עם אומות העולם. על זה אנחנו בטוחים שנצא בדין. שהקדוש ברוך הוא כבר קראת ברית, והוא הסכים לבקשת משה רבינו שבנפלינו אני ועמך אפילו אחרי חטא העגל. זה אנחנו בטוחים שנצא בדין. ככה מסביר בשם קלוגר, והוא מעריך בזה. מסביר מאוד יפה שם, שזה עצמו גורם לזכות בדין הפרטי גם כן. אבל כל פנים, יש דין בראש השנה עם אומות העולם, זה הדין שהמדרש מדבר עליו. עכשיו נבין למה ארבע מינים זה הסימן שאנחנו ניצחנו בדין. עד כמה שזה הקטרוג של אומות העולם. שהם מקטרגים, רבי שלום, תעזוב אותם, את ה... זה גם מה שכתוב שם אצל בחז"ל, אצל הגויים, תמיד היו אומרים לישראל, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ביוונים, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הם תמיד התנגדו לעניין המיוחד הזה שאנחנו חלק השם עמו. זה מפריע להם. אבל נפלינו אני ועמך, שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא אחרי זה, והקדוש ברוך הוא נענה לו. שזה מבטא ענני הכבוד וארבעת המינים, ועל זה אנחנו חוגגים את חג הסוכות. זה הארבע מינים האלה, זה הניצחון. זה האות לניצחון, שניצחנו בדין של ראש השנה מול אומות העולם. זה הדין שיש לנו מול אומות העולם בראש השנה. אז זה היום טוב של סוכות, של סוכות. שאנחנו ממשיכים וחוזרים להיות כל שנה ושנה עוד פעם, מחדש, אחרי הקטרוג של אומות העולם, אנחנו חוזרים וממשיכים להיות חלק השם עמו. העם הנבחר, אתה בחתן מכל העמים. שהשלוח הוא משגיח עלינו בהשגחה מיוחדת, בלי שר, בלי אמצעי, בלי מלאך. זה היום טוב של סוכות, שיש כל שנה אחרי יום כיפור מחדש. זה ארבע בתמינים וזה הישיבה בסוכה, זכר ענני הכבוד שחזרו אחרי חטא העגל. ומותר, אסיף, שלפי זה מבואר טוב מאוד, תחילת הזוהר הקדוש בפרשת תרומה. ויקחו לי תרומה, מה ראינו בגרא? מה בני ישראל היו צריכים לעשות בשביל לחזור למעלה הזאת? להביא את הנדבה למשכן. תראו בדבר פלא. זוהר הקדוש מיד בתחילת פרשת תרומה, ויקחו לי תרומה, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, אומר זוהר הקדוש, רב חייא פתח, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כמה חביבים ישראל, כמי קודש הבריחו, שעשה אותם יחידים בעולם. וכתיב כי חלק השם עמו, ויעיב לשאר אמין, נתן לשאר האומות שולטנין רב רבן, שרי מעלה, ממונים עליהם, והוא נתן לחלקו את ישראל. אומר הזוהר הקדוש, מה הפתיחה שרב חייא פתח על הפסוק ויקחו לי תרומה? כמה השם אוהב את ישראל, שהוא בחר אותם להיות נחלתו, שנאמר כחלק השם עמו, יעקב חבר נחלתו, של כל אומות העולם הוא נתן שרים, ואת ישראל הוא לקח לנחלתו. מה זה קשור לויקחו לי תרומה? כפי מה שביארנו, זה נפלא מאוד. מה גרם לנו לחזור למעלה הזאת? החלק שלנו היה, והם הביאו לדבר בבוקר, ארבע ימים האלה, בין יום כיפור, יום כיפור עדיין לא הביא חזרה את ענני הכבוד. מה הביא חזרה את ענני הכבוד? שזה בעצם מבטא את החזרה של הרבנו של עולם להשרות שכינתו בתוכנו באופן שהוא מנהיג אותנו בכבודו ובעצמו. ויקחו לי תרומה. על זה מסמיך הזוהר הקדוש את העניין הזה של כל האומות הוא מסר, את כל האומות הוא מסר לשרים, ורק את עם ישראל הוא לקח לנחלתו. זה יכול להסביר גם למה לפי אריזל, ערב סוכות זה זמן מיוחד להרבות בצדקה. מסוסך בעצמו מקשר את זה עם העניין הזה. זה מסביר, כי כל ההכנה שלנו להגיע חזרה זה היה ויקחו לי תרומה. אז אנחנו גם כן, בימים האלה, יש עניין להרבות בצדקה. אבל, עד כאן, הכל נפלא, הכל מסתדר, על פי משנתו הבורה של הגרוש, שזה היום טוב של סוכו, שזה המצווה של סוכה. אבל מה נעשה? אני אקרא לכם פסוק בספר נחמיה, פרק ט' פסוק י' ח'. אומר הפסוק, אף כי עשו להם עגל מסכה, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שר מעליהם. תפורה שלא הסתלקו עננים אחרי חטא העגל. כך כתוב במדרש. אפילו באותה שעה שאמרו, אלה אלוהיך ישראל לא זז מחיבתם. לבא להם ענני כבוד ולא פסקו מהם המן והבאר. יש פסוק בנחמיה, אף כי עשו להם עגל מסכה, אתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שר מעליהם. כך כתוב במדרש, אפילו באותה שעה שאמרו אלה אלוהיך ישראל לא זז מחיבתם, והמדרש מביא, וכן הוא אומר, אף כי עשו להם עגל מסכה, מביא את הפסוק בנחמיה. אז לכאורה, הקושיה פה בעצם כבר על התרגום של השירים, שמסביר שזה הפשט בפסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. באמת.
זה הורס את כל התשובות.
הכל, הכל, זה בעצם פרח על כל היסוד. אם נפל היסוד, נפל כל הבניין. הגר"א, רבינו הגר"א, לא ידע את הפסוק בנחמיה? לא ישו ידע. כל התורה כולה הייתה פרוסה לפניו, ישר והפוך. אז נראו בזה הרבה, הרבה יישובים. יש על זה שטיק של רב חיים קניבסקי בסוף, יש לו תיימא דקרא על נחמיה. אני רוצה להציג הצעה ליישוב מבוסס על פי מקורות קדומים, אבל קודם אני רוצה לשתף אתכם בעוד מציאה יפה. החתם סופר כותב מעצמו את אותו יסוד של הגר"א. אותו יסוד של הגר"א כותב החתם סופר, רק בשינוי אחד. החתם סופר, הוא בא לענות על השאלה למה נשים פטורות מהזכר לענייני הכבוד, זהו לא תירצנו. אבל זה מתורץ באופן נפלא. אנשים לא חטאו בעגל. ואם כל הזכר לענני הכבוד זה זכר לענני הכבוד שחזרו שנמחה לנו חטא העגל, אז הם לא היו. אם זה היה הזכר לנס שהיה לנו, נס גדול של ענני כבוד ששמרו עלינו ועזרו לנו ועשו לנו נוח במדבר, ודאי שאנשים אפילו היו באותו הנס. אבל אם הבנו עכשיו שזה זכר, זה אומר חתם הספר, שזה זכר לענני הכבוד שחזרו אחרי חטא העגל בתור ביטוי למחילה של חטא העגל, אנשים לא קשורות בזה. כתוב, ואישה בכל אלה לא מצאתי, אומר המדרש, אלה זה אלה אלוהיך ישראל, אישה בכל אלה אלוהיך ישראל לא מצאתי, לא חטאו בעגל. אז אין להם...
נכון. אז
פשטו אותם, בעלים לקחו מהם בעל כוחם.
כהנים גם לא
חטאו בעגל. או, כהן, שאלה יפה. שאלה יפה כבר נגיע. אבל אומר החתם סופר, לפי זה לא שייך אצלם בכלל הטעם של סוכה. לא שייך אף אינם באותו הנס, אבל כשהחתם סופר אומר מדעת עצמו את היסוד הזה, אבל הוא כותב את זה בשינוי אחד. הוא אומר שעניין הזכר לענני הכבוד זה שפלט הענן את החוטים בעגל. וכשמחה למקדש ברוך הוא, חזרם וקלטם הענן. אז לפי דבריו, אין קושיה בנחמיה. אין קושיה במדרש. הענן לא שר, הענן המשיך. רק הענן פלט אותם, כמו שכתוב ש... שבדן ומי שהיה. ענן פלט אותם, ככה אומר החתם סופר. ומה שקרה בסוכות, במקום הגר"א, במקום המהלך של הגר"א, שחזרו ענני הכבוד אחרי שהסתלקו לגמרי, אומר החתם סופר, ענן פלט את החוטים, והחזיר אותם אז, כשהביאו את הנדבה למשכן. לפי החתם סופר, יושבת הקושיה, לא קשה, מהפסוק בנחמיה, אבל מה נעשה שבתרגום של השירים לא כתוב ככה? כתוב, עוד פעם נקרא את הלשון שלו, הוא אומר מפורש, שהסתלקו עלינו לכבוד, ו... כך גם מביא החידה. החידה, בפרשת כי תישא, יש פסוק שאומר, וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון. מכירים את הפסוק? וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. פסוק מאוד קשה בפשט. וירא משה את העם כי פרוע הוא, פרוע, כי פרעו אהרון. המילה פרוע, פרעו, זה מלשון מגולה. אומר היחידה בשם רבינו אפרים, אחד הראשונים, פרוע הוא מגולה. ואפרה את שיער, איך כתוב שם שהכהן פורע את שיער ראשה? מה הכוונה שם? מגלה. גם פה, פרוע הוא כפרעו אהרון. אהרון גרם להם שהם יהיו מגולים, אומר היחידה בשם רבינו אפרים, פשט בפסוק, פשט בפסוק, זה כבר כן מקור מהתורה. שנסתלקו ענני הכבוד. משה ראה שהם מגולים. אז גם כאן, רואים כמו התרגום של השירים, לא כמו עכשיו ספר ש... אם כי תחתם ספר עם רבינו אפרים הזה היה אפשר ליישב, כי פרעו את העם, העם עכשיו פרוע, אלה שהענן סילק. על כל פנים, בתרגום של השירים כתוב מפורש כמו שאומר הגרא, שהסתלקו ענני הכבוד. אז יישוב לזה מצאתי בספר קדמון, שנקרא רינת דודים, על שיר השירים, שנתפס לפני 424 שנים, בשנת שין סמך, רבי אליהו לואנץ, הבעל שם מברמייזה. שם על הפסוק בשיר השירים, ספר קדמון לא ידוע, עד שיפור חיים ונסו הצללים, הוא כותב כך. כשחתו, נוטל הסכך מהם, כדי שיקם השרה והשמש, ונשארו הארבע דפנות כדי שלא יירו, כדי שלא יירו האומות שנוטל הכבוד מהם. אומר הבעל שם מברמייזה. לפני 424 שנים שזה הודפס הספר. כתב את זה עוד קודם. מה זה עד שיפוח היום? וזה מסביר עד שיפוח היום. יפוח זה לשון חום. ובאמת, גם רשי כותב שם, שגרם אבון ושזבתני השמש כחום היום וגבר השרב. רשי גם מסביר, הוא לא אומר שהסתלקו עננים, אבל... עד שיפוח היום, הכוונה לשון של חום. אומר הרינת דודים, והוא משתמש בביטוי, נסתלק הסכך מהם, דהיינו, הענן שמלמעלה. זה מה שהסתלק, וזה מה הכוונה ויפוח היום, עד שיפוח היום. כי זה היה המטרה להצות להם צל, להגן עליהם מהשמש והחום. אבל העננים שמסביב, לא הסתלק, למה? כדי שלא יראו אומות העולם את הבושה הזאת שהסתלקו ממני הכבוד. הם, כך אומר. יפה מאוד. וזה למעשה, אני חושב כבר, וזה למעשה כלול גם בדברי האלשיך הקדוש. גם על הפסוק כפרוע הוא כפרעו אהרון אומר, כי הם נתגלו מענני הכבוד שהיה חופה על ראשיהם. כי אשר חטא היה מתגלה ענן מעליו ומכה השמש על ראשו. ואני חושב שזה מדויק עכשיו, אם נסתכל בלשון התרגום, ונסו הצללים, הוא אומר, והסתלקו ענני יקרה, דמיטללין עלווי הון. מה זה עלווי הון? מעליהם. לפי זה לא קשה קושיה על הגרא מהפסוק בנחמיה. כל שאר העננים נשארו. זה מה שמזכיר הפסוק. חסד השם, כל החסד, החסד שעשה להם הגנה מכל שאר הדברים, מהאויבים, זה נשאר, אפילו שחטו בעגל. כמו שומע רינת דודים, כדי שאומות העולם לא יראו את בושתם. מה שהסתלק זה רק מעלווי הון. עד שיפוח היום זה גרם להם חום. מילא לא קשה על הגרא מהפסוק בנחמיה. כן, זה מצאתי בספר קדמון, גם כן שנקרא זקן אהרון, משנת תף י' ז', כן, כמה שנים זה? 270 שנה בערך. הוא ממשיך את הפסוק כפרעו אהרון, והיה משה את העם כפרוע הוא, שהוא מגולה, כפרעו אהרון, אהרון גרם להיות מגולים, לשמצה בקמיהם. מה זה לשמצה בקמיהם? זאת אומרת, תיבת לשמצה מילה זרה. זאת אומרת, לשמצה זה שתי מילים מחוברות, לשמש יצא. לשמצה זה לשמש יצא. פרוע הוא, ועכשיו הוא יצא, לשמש יצא. והוא כותב מפורש בצורה קצת אחרת, באופן שלישי. ראינו הגרא אומר שנסלקו עננים, החתם ספר אומר שהענן פלט אותם, והוא אומר דבר שלישי. כל אחד היה לו ענן מיוחד מעליו. אתם שומעים? כל אחד היה לו ענן מיוחד מעליו. וכאשר הם חטאו, הענן שמעל כל מי שחטא הסתלק ממנו. גם לא לכולם מסתלק העננים שמלמעלה, לכל אחד ואחד. ולמעשה רשי בפרשת בלק, אחרי שהם חטאו שם בסוף פרשת בלק, כתוב והוקע אותם להשם נגד השמש, אומר רשי, מדרש אגדה, השמש מודיע את החוטאים. הענן נקפל מכנגדו והחמה זורחת עליו. איך גילו מי חטא? על ידי שהסתלק ממנו הענן והחמה זורחת עליו. זה גילה שהוא החוטא. לפי מה שאומר רינה דודים, או יותר זקן אהרון, זה בדיוק מה שקרה אחרי חטא העגל. ממילא כבר לא קשה קושיית ארוך לנר, ולא קושייה של הרם, ולא של הצידה לדרך. מה הם שואלים? אם סוכות זה זכר לענני הכבוד, למה רק בענני כבוד מצאנו שצריך שיהיה כמו... למה רק בסכך מצאנו שצריך להיות כמו ענני הכבוד, שיהיה דבר שגדלו מן הארץ ולא מקבל תומה? היה עננים מכל המסביב. אך כמו שראינו, אנחנו לא חוגגים זכר לנס של ענני כבוד, שהקשבוך עשה לטובתנו ונוחתנו במדבר. לא על זה אנחנו חוגגים. כי אם ככה היינו עושים גם למען וגם לבר, והיינו עושים את זה בחודש ניסן. אלא זה זכר למה שחזר אחרי שהם חטאו בעגל וזה הסתלק, שזה הביטוי למחילה, לסליחה הגמורה, לקדוש ברוך הוא שהחזיר את שכינתו בתוכנו בצורה הנעלה ביותר. מה הסתלק? רק הענן מלמעלה. רק הסכך. אז לכן רק הסכך צריך להיות זכר לענני כבוד. לכן רק הסכך צריך שיהיה דבר גדלו מן הארץ ואינו מקבל תומה. ולכן אין שום עניין לעשות ארבע תפנות, אפשר שתיים ושלישית אפילו טפח. לא צריך לא למטה ולא בארבע צדדים, והם יכולים להיות מדברים שלא דומים לענני כבוד, כי לא זה הזכר לענני כבוד. הזכר רק למה שהסתלק אחרי חטא העגל וחזר, שזה עננים, מלמעלה זה הסכך, כמו שקורא לזה רינה דודים שם בשיר השירים. הוא לא מדבר על סוכה בכלל, אבל הוא קורא לזה סכך ותפנות. ממש בשביל לתרץ לנו את הקושיות, שערוך לנר ישיר בצריך עיון. בשאר הקושיות שראינו. עכשיו אולי נוכל כבר לדייק את זה גם לשון הטור והשולחן ערוך. בסימן תפריש חפי כתוב, כי בסוכות הושבתי בני ישראל, הם ענני כבוד, פה זה השולחן ערוך שפוסק הלכה, שזה ענני כבוד, שהקיפם בהם לבל יקם שרב השמש. נכון שהוא אומר שהקיפם בהם משהו שזה מסביב, אבל לבל יקם שרב השמש, הפרי מגדים כבר שואל, שבלבוש כתוב, מפני העורבים, דהיינו מהצדדים. מה פתאום השולחן ערוך, הטור כותבים רק לבל יקם שרב השמש? לא מה ש... כל מה שביארנו, זה מדויק טוב מאוד, לא יודע אם זה מה ש... אבל למעשה זה מדויק מאוד. מה שאנחנו עושים זכר לענני כבוד, זה לבל יקם שרב השמש. זה היה, עד שיפוח היום ונסו הצלים. מה שנסו הצלים והסתלקו אחרי חטא העגל היה עד שיפוח, מה שגרם להם חום, לשמש ושרב. ועל זה אנחנו עושים זכר לענני הכבוד שחזרו, ולכן זה דווקא הסכך, דווקא מלמעלה, ודווקא מזכיר שולחן ערוך את הענני כבוד שהקיפם לבל יקם שרב ושמש. ענני כבוד. אתה אומר בלשון רבים.
לא, הפסוק הזה כתוב בפסח שם. יצאנו בפסח, כי אני במדבר. הכוונה זה משם.
בסוכות ושבתי זה כתוב בפרשת אמור, ששם התורה מצווה אותנו על המצווה של לשבת בסוכות. לפי מה שראינו ש... אני חושב שאתה שואל אולי למה כתוב בלשון רבים, הרי זה רק ענן מלמעלה. לפי מה שראינו שהיה ענן לכל אחד ואחד, אז מובן טוב מאוד שזה לשון רבים בסוכות, כל אחד ואחד היה לו ענן. יש... ככה מקובל, שאתם יודעים שאצל ה... הרי מחלוקת גדולה בין ה... אולי אחת המחלוקות הכי גדולות שיש בין אשכנזים לספרדים זה בעניין של נשים אם הן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. אשכנזיות מברכות. החתם סופר ככה יש עדות שהנכד שלו מעיד משם אמו, הבת הבחירה של החתם סופר, שאני גם מצאצאיה, מרת הינדל ארנפלד, שבבית אביה החתם סופר לא ברכו אנשים לשב בסוכה. לא ברוך אנשים יושב בסוכה. צריך להבין למה. מה זה שונה משאר מצוות עשה? אז תשמעו, יש שוט שנקרא שוט מן השמיים. שוט מן השמיים, סימן א', הסימן הראשון מדבר על השאלה הזאת, האם נשים יכולות לברך על... שם הוא כותב שנשים יכולות לברך על לולב ושופר, שוט, שאחד מהראשונים כתב תשובות שהוא קיבל מן השמיים, והוא כותב את הסיבה, למה? כי הסיבה שתוקעים בשופר זה שאלו זיכרון לפני השם, גם נשים שייכות בזה, לולב, גם נשים שייכות בזה. זאת אומרת, הוא בעצמו כבר כותב, שבגלל שהן שייכות בטעם, אפילו שהתורה פתרה אותם כי זה מצד שהזמן גרמה, אבל בכלל המצרים יכולות לברך. לפי זה אפשר להבין את הסיבה, הרבה הרבה חוקרים ודורשים, מה יכול להיות ההבדל, למה בסוכה, יש הרבה דיבור על זה, מה יכול להיות ההבדל? ולומדס, אומר לפי זה, חתם סרוב בעצמו לשיטתו, שהוא מסביר שאצל, במצוות סוכה, אנשים לא שייכות, לא שייכות במצווה הזאת בכלל. מאיל אפשר להבין גם למה, אולי, זו הסיבה שבביתו הוא הורה לאנשים לא לברך. כי עד כמה שמוצאים, ששוט בן השמיים אומר, שמה שנשים יכולות לברך למצוות תעשה של הזמן הגמרא, כי גם הם שייכות בטעם של המצווה, אפילו שהם לא שייכות בציבור, הם שייכות בטעם. עד כמה שחתם סופר עצמו אחז, שהם לא שייכות בטעם של סוכה, אז לכן, באמת, לא ברכו אצלו. ולפי זה נדחית גם הראיה אולי של החכם צבי. חכם צבי דווקא מביא ראיה לשיטה שנשים לא יכולות לברך על מצוות תעשה של הזמן הגמרא. מאיפה הוא מביא ראיה מאוד יפה? תחילת מסכת סוכה, יודעים שמרה מספרת שהלני המלכה ישבה בסוכה פסולה ולא אמרו לחכמים דבר. אומר לכם צבי, אם הנכון הוא שנשים מברכות על מצוות תעשה של הזמן הגמרא, אז גם הלני המלכה ברכה. אז איך חכמים לא אמרו לה דבר? אם זה סתם לשבת, לא אמרו לה דבר, נשים פטורות, מה צריך להגיד לה? אבל אם נשים מברכות על מצוות תעשה של הזמן הגמרא, אז איך החכמים לא אמרו לו דבר? היא בטח ברכה. אז ברכה לבטלה, זה איסור חמור גם לנשים. אז איך החכמים לא אמרו לו דבר? מוכח מזה שלא מברכים על מצוות עשה של הזמן גמרא. ככה הוא מכיר חכם צבי כנגד האשכנזים.
הוא היה... רבנים שם, לא היה רבנים.
קטנים.
כן, היו קטנים. שום חילות, לא?
טוב, כנראה שהם לא היו ברי ברכה, אבל על כל פנים... אתה שואל סתם על החכם צבי על הראיה. אבל על כל פנים, יכול שהם לא היו בגיל לעשות ברכה. אבל היא... כך הוא מוכיח, מזה מוכח שנשים לא מברכות. לפי מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו, אז נדחה את הראייה שלו. כי סוכה זה אחרת. סוכה, גם אם נגיד שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים מברכות, זה עד כמה, כמו שכתוב בשוט מן השמיים, שעד כמה שהן שייכות בטעם. אבל מצוות סוכה שהן לא שייכות בטעם, כמו שחתם סופר אומר, וכמו שהוא בעצמו הנהיג, שנשים לא תברכנה על מצוות סוכה, אז מילא נדחה את הראייה של החכם צבי מלני המלכה.
אבל אולי זה הפוך כאן, שחתם סופר למד מהחכם צבי הזה.
לא, כי רק בסוכה.
לא לברך.
כן, החכם צבי לא חילק בין סוכה. החכם צבי לא חילק בין סוכה לשאר מצוות. הוא מדבר באופן כללי על מצוות עשה של הזמן גמרא. והחתם סופר זה רק בסוכה. כל שאר מצוות עשה של הזמן גמרא, ודאי שגם בביתו אנשים מברכות. יש עוד ספר קדמון שנקרא הרי פסמים וערוגת הבושם. נתפס בסלוניקי בשנת תקנ"ג, והוא מוסיף על פי זה ביור למה צריך ריבוי מיוחד בגמרא שגרים חייבים במצוות סוכה. יש ריבוי מיוחד, לרבות שגרים חייבים במצוות סוכה. הוא אומר, למה באמת גרים חייבים במצוות סוכה? הרי כתוב בזוהר הקדוש שהערב רב, הם היו הגרים אז, לא ישבו תחת ענני הכבוד. אבל הוא אומר, היות שזה, עוד פעם, הישיבה בסוכה זה לא לזכור את הנס של עני הכבוד, אלא זה שהגענו לדרגה גבוהה של סליחה וכפרה על חטא העגל. נו, בזה הערב רב כן היו, היה להם חלק, לא רק חלק, הם גרמו את כל חטא העגל. אז הם גם צריכים, גם הגרים צריכים לחגוג את העובדה שבסופו של דבר, כשברוך הוא מחל לנו על חטא העגל לגמרי, והחזיר לנו את שכינתו. כך אומר, הרי פסמים וערוגת הבושם. מה שיש לעיין, באמת, מה ששאלת מקודם על שבט לוי, אז באמת בספר שמועת חיים, על מסכת ערכין, סימן ממגימל, הוא מדבר על זה, הוא מביא כמה מהלכים, אבל למעשה מה שיוצא מתוך דבריו, אני חושב שזו התשובה הפשוטה. בעצם, בין כלל ישראל, האנשים, הגברים, לא מצאנו חילוק. הוא שייך בטעם, אז הוא מקיים, הוא לא שייך בטעם, אז הוא לא מקיים. גם שבט לוי לא היו בשבות מצרים, והם חוגגים פסח. התורה לא חילקה. נשים שהן בעיקרון היו צריכות להיות פטורות ממצוות עשה של הזמן גמרא. רק כשיש סברה שאף הן היו באותו הנה, זה אמור לחייב אותם, פה צריך טעם. למה באמת פה הם לא התחייבו? אז בזה מועיל שנגיד שהן לא שייכות בטעם. אין פה אצלם אף אין לא יבוא אותו הנס. כמו שהסברנו, שהם לא היו שייכות בעניין של מכלת חטא העגל. אבל לשאול עכשיו על שבט לוי, למה שבט לוי חייב מצוות סוכה, הרי הם גם כן לא חטאו בעגל, זאת לא קושיה, ככה יוצא מתוך דברי השמועות חיים. אז אני רק רוצה לסיים, נשאר לנו, בעצם אני חושב שתרצנו את כל השאלות, חוץ מי, נשאר לנו שתי שאלות שאנחנו צריכים ליישב. אז נקדים, יש ספר על הלכות סוכה, ספר חשוב מאוד שנקרא פיתחא זוטא, ושם הוא אומר, יש לי קושיה על דברי הגר"א. לפי דברי הגר"א, שזה כל המצווה של סוכה וזה כל חג הסוכות בעצם, אז איך זה יכול להיות שכבר כתוב בתורה שיש חג הסוכות עוד לפני שחטאו בעגל? כך הוא שואל, משהו בצריך עיון. כל המצווה של סוכה וכל חג הסוכות בעצם זה על זה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו את חטא העגל. אבל כתוב בתורה כבר קודם, כך הוא מקשב, הוא משאיר בצריך עיון. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר זה על שם העתיד, כי אז אין בחירה, כי האמירה של הקדוש ברוך הוא כן מכריחה את הבחירה, ככה הוא מביא. זה המעל שלך הקדוש. הידיעה של הקדוש ברוך הוא לא מכריחה את הבחירה. הקדוש ברוך הוא יודע. אבל ברגע שהוא אמר כבר, הוא אמר כבר שיש חג סוכות, אז זה כבר כמו לוקח מאיתנו את הבחירה. אז... אבל יש משך חוכמה, בפרשת משפטים. הוא כבר עומד מעצמו על הדיוק הזה שהזכרנו בהתחלה, שבפרשת משפטים כתוב חג אסיף, באמת גם בפרשת כתיסה. לא מוזכר שזה חג הסוכות. הוא מביא את דברי הגר"א. אבל לפי דברי הגר"א זה נפלא. כל זמן שעוד לא היה חטא העגל, ועוד לא היה את המחילה של חטא העגל, עוד לא היה המצווה של סוכה. אז גם החג לא נקרא חג הסוכות, נקרא חג אסיף. זאת אומרת, היה אמור להיות כבר יום טוב. יש, כתוב שלוש רגלים בשנה, חג המצות, וגם חג, כתוב חג הקציר, ואחרי זה כתוב גם חג אסיף. זאת אומרת, היה אמור להיות יום טוב, אבל זה לא היה קשור לסוכה, זה לא היה קשור לכל העניין הזה. זה התחדש רק אחרי זה, כשהם חטאו בעגל, והסתכלו עננים, וחזרו עננים, וזה היה ביטוי למחילה הגמורה על חטא העגל, אז התחדש חג הסוכות. לכן משם ואילך כתוב תמיד חג הסוכות. אז הקושיה של הפיתחא זוטא היא לא קושיה, זה חיזוק לדברי הגר"א. כשרואים את המשך חוכמה, מבינים שהקושיה שהוא משאיר בצריך עיון על הגר"א, איך זה יכול שכבר היה את החג הזה קודם? לא רק שזה לא קושיה, אדרבה, זה חיזוק וראיה עצומה ונפלאה לדברי הגר"א. לפי זה רק נסיים, שיהיה מדויק מאוד מאוד מה ששאלנו על סדר הפסוקים בפרשת אמור. שכאילו כתוב פעמיים את חג הסוכות. אתם יודעים למה? לפי מה שביארנו, יוצא ברור. יש פה שתי חגים שהתאחדו בחג הסוכות. הרי גם היום הוא להיות חג עוד לפני חטא העגל. בהמשך לפסח ושבועות, בעצם יש כבר פחדי צחוק, הרב הוטנר, הוא לא מיישב עם זה את הפסוקים, אבל הוא בעצמו כותב שבחג הסוכות, הוא כותב, יש שתי מערכות של חגים בלוח השנה היהודי. יש מערכת החגים של שלוש רגלים, ויש מערכת החגים של ירח האיתנים, של חודש תשרי. המערכת של שלוש רגלים זה פסח, שבועות, סוכות. המערכת של ירח האיתנים זה ראש השנה עם כיפור, סוכות. אז בעצם סוכות זה הפשמנטו, המסיים של המערכת הראשונה, וגם המסיים של המערכת השנייה. ככה כותב הרב הוטנר. למה זה מאוד מדויק בפסוקים. ועכשיו נבין יותר טוב. המערכת הזאת הראשונה במערכה הזאת חג הסוכות מסיים את שלושת הרגלים, זה מה שכתוב כבר בפרשת משפטים, פרשת כתיסה עוד לפני המחילה של חטא העגל. יש יום טוב של סוכות מצד שלוש רגלים.
מה חוגגים בזה?
חג האסיף. אסיף, מודים לקדוש ברוך הוא, על כל הטוב והחסד שהוא עשה לנו.
רק להביא קורבנות.
והקורבנות יפה מאוד, הם מצד השלוש רגלים כבר יש את החיוב של הקורבנות. לכן, בפעם הראשונה שכתוב בתורה בפרשת אמור, את המצווה של חג הסוכות, כתוב מוזכר הקניין של קורבנות, והתורה עושה סיום לפרשת המועדים, כי מסתיים פה המערכה הראשונה של החגים של שלוש רגלים. מצד זה כבר יש חובה של קורבנות. לא כתוב במצוות, לא סוכה ולא ארבע מינים. חוזרת התורה ואומרת, אבל יש פה עוד יום טוב. זה באותם תאריכים, אבל זה עוד יום טוב. ומצד היום טוב הזה, יש לך מצווה של ארבעת המינים, שזה קשור למערכת של ירח איתנים, זה הרי האות לניצחון בדין של ראש שנה. ובסוכות תשבו שבעת ימים, זה גם שייך ליום כיפור. וזה אולי יישב גם למה תורה מקדימה קודם את ארבעת המינים לפני מצד סוכה. שואלים הרי, מצד סוכה, מה מקיימים קודם, איזה מצווה? אז למה בתורה כתוב קודם ארבעת המינים? לפי מה שהסברנו, אני חושב שזה מיושב. ארבע מינים, זה קשור, זה ראש השנה, לניצחון בדין. והמצווה של סוכה, זה שייך ליום כיפור. לסלחתי כדברך של יום כיפור. ויום הראשם סלחתי כדברך, אגב, זה ראשי תיבות סוכה, אם כותבים השם, עם ה'. סוכה זה הביטוי לה, ויום הראשם סלחתי כדברך, נכון? סוכה זה ראשי תיבות, ויום הראשם סלחתי כדברך. אבל זה שייך ליום הראשם סלחתי כדברך שהיה ביום כיפור. אז אולי לכן, זה מיישב, למה התורה מקדימה את ארבעת המינים? התורה חוזרת עוד פעם על חג הסוכות בתור המערכה של חודשי תשרי, של חגי תשרי. אז לפי הסדר, ארבעת המינים זה אות לניצחון בדין שהיה בראש השנה, כמו שכתוב במדרש, בראש השנה עומדים בדין. והמצווה של סוכה זה ויום הראשם סלחתי כדברך, ראשי תיבות סוכה, זה שייך ליום כיפור. לכן זה כתוב שני. וזה מסביר, זה מסביר עכשיו טוב מאוד את ה... את ה... את הסיבה שהתורה חילקה את, 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 את חג הסוכות לפעמיים. כאילו שהתאחדו פה שתי, כאילו שתי חגים. החג האסיף שהיה קיים עוד קודם, זה שייך לשלוש רגלים, והחג שהתחדש אחרי היסוד הזה של הגרו, שזה מביא לנו את המצווה של סוכה, וגם את המצווה של ארבעת המינים, כמו שהסברנו, שזה האות שאנחנו חזרנו להיות כחלק השם עמו. יכול להיות שזה ההסבר למה בכל המוספים של כל המועדים יש שבע כבשים, כל החגים. וכמה כבשים יש כל יום בסוכות? 14. יש פה שני חגים. יש פה שני חגים. אמנם נכון שעיקר הקורבנות כבר חייבים בהם מצד פרשת השלוש רגלים, החג של שלוש רגלים, ולכן בפעם הראשונה שכתוב בפרשת אמור מוזכרים כבר קורבנות שם, המצוות המיוחדות שייכות למערכה השנייה של ירח איתנים של ראש שנה ויום כיפור. אבל בסופו של דבר יש פה שני חגים, 14 כבשים כל יום.
על איזה חג הבח דיבר שצריכים לעשות כוונה?
על מצוות סוכה אומר, על מצוות סוכה, זכר לענייני כבוד. הוא כותב זכר לזכור, הוא אומר, כל השיעור הזה זה יהיה נפקא מינה להלכה, שצריך לכוון במצווה של סוכה את ענני הכבוד שחזרו, ולמה שדיברנו זה ענן שלמעלה, ענן שזה השכח, שזה מה שהסתלק. כל זה צריך להיות כלול, לידור, למצווה מן המובחר, לכוון את כל זה כשאנחנו מקיימים את הכוונה של הבח, מה זה מצוות סוכה.
לפני כל השיעור, מה היה כשאתה פשוט? סוכות תשבו זה ממצרים.
ענני הכבוד, אפור הבח בעצמו כותב לזכור את יציאת מצרים. שוציאנו מצרים, וכשיצאנו מצרים, הוא הכניס אותנו לענני כבוד. הבח ודאי לא נקד ככה, כן, הבח. כן, כן, זה כך נפסק לנו, ראינו בשולחן ערוך. אז אני חושב שבזה, בסייעתא דשמיא, התיישבו כל השאלות, כל עשרת השאלות. אז אם אפשר לחזור עכשיו לראות באמת איך שהכל התיישב. יש צורך? כדאי? אז נראה. נחזור על השאלות בקצרה ממש. תגידו אתם אם זה מיושב כבר. האוכל ענה רגשה, למה רק הסכך צריך להיות דומה לענני כבוד שגידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה? למה רק הסכך ולא התפנות? מיושב? הרי מקשה, למה לא עושים זכר גם לארבע תפנות ומלמטה? למה מספיק שתיים כלחתם ושלישית אפילו טפח? למה לא צריך ארבע מארבע צדדים? מיושב? קושיית אותו זה למה נשים פטורות ממצוות סוכה, הרי אף אין היו באותו הנס. מה הקשר במצוות סוכה למצוות ארבעת המינים? מה אות ניצחון בדין שיש לנו בארבעת המינים? למה בפרשת משפטים ובפרשת כתיסה החג הזה נקרא חג האסיף, ורק אחרי זה התורה מתחילה לקרוא לזה חג הסוכות מיושב? הסדר של הפסוקים, למה התורה חוזרת פעמיים על מצוות חג הסוכות בפרשת, בסוף פרשת המועדים של פרשת אמור, פעמיים יש את... ורק בפעם השנייה כתוב את המצוות של החג. מיושב? למה דווקא סוכות זה זמן שמחתנו? כן, זה ההפך של ויתבלו, שהיה כשהקשבורך אמר, הנה, אנכי שולח מלאך, כי לא העלה בקברך. אז עכשיו שאנחנו רגים את העלה, את האתרוג הרבל, לא ודאי שהקשבורך הוא כן החזיר שכנתו בתוכנו, אז זה זמן שמחתנו. וכמובן, שמיושבת השאלה, למה עושים רק זכר לעני הכבוד ולא למן ולבאר, וגם הקושייה, שהקורא בעצמו מתרץ למה זה בתשרי, למה בדיוק בתשרי, למה זה לא בניסן. בסייעתא דשמיא התיישבו כל השאלות, יהי רצון שנזכה באמת שהקדוש ברוך הוא יאשר שכינתו בתוכנו, ונוכל לקחת את הזמן שמחסנו הזה עם השראת השכינה לכל השנה, ונזכה כולנו לברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, אמן.
אמן.